כי תשמע באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם למור, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את שבירם למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. כך מופיע בפרשתנו בפרק י"ג, פסוקים י"ג עד ט"ו. עיר הנידחת היא אחד המקרים המפורסמים בתורה לשמצה. במקרה זה ישנם אנשים בני בליעל, אלו חסרי עול מצוות ועירת שמיים, המדיחים את יושבי עירם לעבודת אל נחר. במקרה נוראי זה בו יושבי עיר הורסים את סביבתם, שומר את המצוות. עונשה של אותה עיר אומללה שנפגעה מאותם אנשים מחורבן כליל והשמדת העם מנער ועד זקן טף ונשים. נשים לב שהחובה לדרוש ולחקור את הדין נלמדה ממקרה שלא ברור בהכרח שיתרחש אי פעם במציאות, למרות שחובת הדרישה והחקירה מחויבת המציאות בשלל דינים אמיתיים לחלוטין. זאת על פי המופיע בתוספתא ובתלמודים השונים. נראה את לשון התוספתא במסכת סנהדרין פרק י"ד הלכה א'. עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה? לומר דרוש וקבל שכר. התוספתא מעירה כי עיר הנידחת היא דרשה פלפולית לצורך הלימוד. אין לה ערך מעשי משום שלא היה מקרה של עיר נידחת בפועל וגם לא עתידה להיות אי פעם. ניתן היה לחשוב כי ישנה אמירה היסטוריוזופית של התוספתא שרואה פני העתיד והעבר ויודעת כי היסטורית לא יכולה להיות עיר שכזו. אך בתלמוד הבבלי ישנה מחלוקת בעניין זה ששופכת אור על חוסר מציאותה של עיר שכזו ודינה הקיצוני. וכך מופיע במסכת סנהדרין דף א עמוד א, כמן אזלה הדתניה עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר? כמן, כרבי אליעזר. דתניה רבי אליעזר אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת, אינה נעשית עיר הנידחת. מה הייתה עמה? אמר קרא, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש, וכיוון דאיקה מזוזה, לא אפשר, דכתיב לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אמר רבי יונתן, אני ראיתיה וישבתי על תילה. ישנה ברייצה המצוטטת כאן בדומה לתוספתא. ברייצה זו נאמרה לפי שיטת רבי אליעזר, הסבור כי אם ישנה דירה אחת בעיר ובה מזוזה, לא מכילים עליה דין עיר הנידחת, משום שכאמור לאל את העיר ושללה יש לשרוף, ואם כן, נצטרך לשרוף את המזוזה יחד איתה. אם כן סטטיסטית, הלכתית ולא היסטורית, לא יכול להתקיים דין זה לעולם. רבי יונתן חולק ואומר שהיסטורית הוא ישב על תילה, כלומר זה קרה. כמובן עולה כאן שאלה אם ישנה מחלוקת היסטורית בין רבי אליעזר לרבי יונתן, אך נשים עניין זה בצד. שיטת רבי אליעזר והתוספתא מעניינות עד מאוד. מקרה והטיפוס לחובת הדרישה והחקירה הוא מקרה תיאורטי לחלוטין. בין אם מדובר על אמירה היסטורית ובין אם מדובר על אמירה סטטיסטית הלכתית. הכללים לא נקבעים לפי מקרה זה או אחר, הם שרירים וקיימים בזכות עצמם. נראה בהמשך כי עיר הנידחת אינה המקור הבלעדי ממנו לומדים את הצורך בדרישות וחקירות בדיני נפשות, אך עדיין הרעיון נכון, גם אם הלימוד חלקי. עתה נעבור לתוכנן של הבדיקות והחקירות. המשנה בתחילת הפרק החמישי בסנהדרין מפרטת את תוכן החקירות, וכך מופיע במשנה מסכת סנהדרין, פרקי משנה א', היו בודקים אותן בשבע חקירות. באיזה שבוע, באיזו שנה, באיזו חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזו שעה, באיזה מקום. רבי יוסי אומר, באיזה יום, באיזו שעה, באיזו מקום. מכירים אתם אותו, התראיתם בו, עבוד עבד זרה את מי עבד, ובמה עבד. החקירות מתייחסות לתפאורה של המקרה עליו העדים מעידים. דעת הנקמה היא כי כלל החקירות מתייחסות למימד הזמן בלבד, למעט המקום שהוא אחרון, אך יש דגש גדול על מימד הזמן. רבי יוסי חולק ואומר כי מספיקות שלושת השאלות האחרונות, באיזה יום, באיזו שעה, באיזה מקום. לאחר מכן המשנה מצטטת שאלות נוספות שככל הנראה אינן בגדר החקירות, אלא בגדר בדיקות. היכרות עם האדם, היכרות עם העבודה זרה, שהמואשם בעבודה זרה עבד, וכן עם העדים מתרו באדם. כך לפי פירוש הרמב״ם למשנה לדוגמה. דעת הנקמה מתבססת על כך שיש צורך להבין בצורה מדויקת ורבת שכבות מהו הזמן המדויק בו התבצע האירוע אודותיו חוקרים את העדים. לדעת רבי יוסי ניתן להסתפק בנתונים מינימליים יום, שעה ומקום. דעת רבי יוסי נראית סטנדרטית סך הכל. מה אם כן סברת תנקמה וממילא במים חולקים? ניתן לומר כי השאלה היא שאלת חשש למקרי קיצון, והצורך לעגן בצורה הלכתית חשש זה. זאת בדומה לכהן גדול בערב יום הכיפורים, כמופיע במשנה הראשונה של מסכת יומא, פרק א' משנה א', שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלדרין, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, שמא יירא בו פסול. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו, שנאמר וכיפר בעדו ועד ביתו. ביתו זו אשתו. אמרו לו, אם כן, אין לדבר סוף. במשנה זו מדובר המקרה של יום הכיפורים, כאשר שבוע לפני יום הכיפורים הוציאו את הכהן הגדול מביתו ללשכה מיוחדת כדי שלא יתאמה. והכינו גם כן כהן נוסף שיהיה גיבוי למקרה שימצא בכהן הגדול איזשהו פסול. כך אומר תנא קמא. רבי יהודה הוסיף שיש להכין גם כן אישה נוספת שמא תמות אשתו. זאת, משום שהכהן צריך לכפר על ביתו לפני שהוא מכפר על הכהנים ועל עם ישראל, בעצם יום הכיפורים. ביתו היא אשתו. אם כן עונה לרבי יהודה תנא קמא, אין לה דבר סוף. משום שיצטרכו להכין גיבוי לאותה אישה וגיבוי לאותה אישה שהיא גיבוי וכן הלאה וכן הלאה. אי אפשר לסיים את שרשרת החששות. הסוגיה בדף י' ג' של מסכת יומא אכן מאששת חשש זה. רבי יהודה טוען שלמיטה של אישה אחת צריך לחשוש, אך למיטה של שתי נשים כבר לא. תנא קמא סבור שאין הבדל סטטיסטי בין אחת לשתיים וממילא גם ליותר מכך. ניתן ללמוד מכך לסוגיה שלנו. רבי יוסי סבור שיש לוודא בחקירת העדים את המידה המינימלי הנצרך, ובכך לאשש את עדותם. זה מספיק ואין צורך לחשוש מעבר לכך. תנא קמא סבור כי יש לחשוש לחוסר ידיעה או תאום בין העדים, ולכן יש לחקור לעומק בשבע חקירות. ברמות החשש הסוגיה בתלמוד בבבלי ממחישה בצורה צינית מסוימת את הדברים. כך מופיע במסכת סנהדרין דף מ' עמוד ב' בהקשר של המחלוקת של רבי יוסי וחכמים. רבי יוסי אומר, תניא אמר להם רבי יוסי לחכמים, לדבריכם, מי שבא ואמר אמש הרגו, אומר לו באיזה שבוע, באיזו שנה, באיזו חודש, בכמה בחודש? אמרו לו, לדבריך, מי שבא ואמר עכשיו הרגו, אומר לו באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום? אלא אף על גב דלא צריך רמינן עלי כדי רבי שמעון בן עזר. הכנה מי אף על גב דלא צריך רמינן עלי כדי רבי שמעון בן אלעזר. ורבי יוסי, אמש הרגו שכיח ברוב עדויות, עכשיו הרגו לא שכיח ברוב עדויות. רבי יוסי טוען כנגד חכמים ותנא קמא בסוגיה זו, כי במקרה של אדם שבא לבית הדין ואמר שאמש הרג פלוני את אלמוני בעמדה של עד, האם בדין יצטרכו תזכורת באיזו שנה, חודש ותאריך בחודש יתבצע הרצח לכאורה? הם יודעים כי מדובר על אותו יום, בוודאי כאשר האירוע היה לאחר צאת הכוכבים. אם כן, החקירות הנוספות שחכמים דורשים מיותרות לכאורה. חכמים מציגים לרבי יוסי מקרה נגד. מה קורה במקרה ועד מעיד שעכשיו התבצע רצח? האם יש צורך בחקירות שרבי יוסי מעלה? כנראה שהכוונה לרצח שהתבצע בסמיכות לבית הדין, משום שחכמים מייתרים את שלושת החקירות שרבי יוסי מעלה, ובכללן באיזה מקום. חכמים אומרים לו שכן ברמה הטכנית, במקרה של עכשיו הרגו, חקירות לא נדרשות. אך הסיבה לחקירות בכללן היא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. מהי שיטתו? מזכיר לנו רשי על המקום, כי רבי שמעון בן אלעזר להטריחם. דאמר מסעין היינו את העדים ממקום למקום, כדי שתתערף דעתן עליהן ויחזרו בהן. רבי שמעון בן אלעזר מבקש להטריח את העדים. כאשר אנו מדברים על עדים בדיני נפשות, מדובר על מקרה שתוצאתו יכולה להיות נטילת נפשו של אדם. התורה מחפשת להציל נפשות בני אדם בדרך כלל, ולכן בית הדין מנסים להקשות על העדים, כדי לוודא שלא מדובר על עדות שווא וניסיון לפגוע באדם זה או אחר על ידי הרשעה בגרימת מוות לאדם אחר. על כן חכמים מערימים חקירות לעדים כדי למנוע מקרים של עדות שקר בדיני נפשות. רבי יוסי ענה לחכמים מקומית, המקרה של אמש הרגו מצוי והמקרה של עכשיו הרגו לא מצוי. אם כן, ניתן להגדיר את מחלוקתם של רבי יוסי והחכמים באחת משתי צורות. הצורה הראשונה דיכוטומית יותר. רבי יוסי אינו מגדיר את הצורך למנוע עדות שקר בדיני נפשות כמשפיע על חקירות בית הדין. חקירות בית הדין עומדות בפני עצמן, ובתוכן יש צורך להגדיר את המינימום הנצרך כדי לברר את הדין. לעומתו, חכמים מרימים על נס את שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר בצורך למנוע עדות שקר בדיני נפשות, ולכן מצריכים שבע חקירות. לעומת זאת, ניתן לראות את רבי יוסי והחכמים כי יושבים על אותה סקאלה. שניהם מסכימים על שיטת רבי שמעון בן אלעזר. ורבי יוסי שנחולק ממפורש על חכמים בסוגיה האמורה לגבי שיטת רבי שמעון בן אלעזר, סבור ששלוש חקירות יש בהן מן הגנה מסוימת כנגד עדות שקר, משום שגם על פיהן יש לעדים להימצא תואמים בעדותם. חכמים חוששים יותר, ולכן מרחיבים את שלושת החקירות לשבע חקירות. אגב, שיטתם של חכמים והצורך בשבע חקירות מעניין כי הסוגיה בירושלמי מרחיבה לחקירה נוספת. וכך מופיע בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין פרקי משנה א', ולא תנינן באיזה יובל, שאין הדבר מצוי. השכחתני רבי שמעון בן יוחאי אומר אף באיזה יובל, וכאימונה בהודי העל ובהודי נפק. הסוגיה בתלמוד הירושלמי פותחת בשאלה מתבקשת. מה לגבי שאלה באיזה יובל התבצע הרצח? כלומר, 50 שנה. עונה הגמרא מיידית, אין הדבר מצוי. כלומר, אין הדבר מצוי שישנה משמעות ליובל בו התבצע הרצח. הסיבה לכך ככל הנראה נעוצה ברעיון הכללי החופף על דיני נפשות בבתי הדין ובסנהדרין, רוצים להמעיט בדיונים שנגמרים בהמתת אדם בבית הדין. זאת על פי האמירה הידועה במשנה בסוף הפרק הראשון של מסכת מכות, בפרק א' משנה י', סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ על הארץ. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר אחד ל-70 שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל. מלבד דעת רשב"ג, הדעה הרווחת היא כי יש למעט גזר דין מוות על אדם בסנהדרין. בין אם מדובר בפעם בשבע שנים או 70 שנה בשיטת רבי אלעזר בן עזריה, או בשיטת רבי טרפון ורבי עקיבא שהיו מונעים בכלל מיתות בבית דין, הדבר ברור. רשב"ג אומר כי אמירות ממין זה גורמות לכך שרוצחים לא יפחדו מבית הדין ומגזר דין מוות, ולכן יש להיזהר באמירות שכאלו. אגב, בוודאי לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, אכן היובל פחות רלוונטי לענייננו. אם גזר דין מוות מתבצע פעם ב-70 שנה, אין התלבטות בדרך כלל מצויה בנושא של באיזה יובל התבצע הרצח. כמובן, הדבר מתאים גם לשיטת רבי טרפון ורבי עקיבא, השאיפה שלהם. הסוגיה בירושלמי המשיכה כי רשב"י טוען כי היובל רלוונטי במקרה ומדובר על המעבר מיובל אחד למשנהו, כלומר בשנת המעבר מיובל אחד לשני, שנת ה-50. ניתן למצוא את הצורך בשאלה זו. ניתן לומר כי רשב"י ימצא צורך בהרחבת שיטת חכמים מהסוגיה שלנו בשבע חקירות ל-8 חקירות. בצד התלמוד הירושלמי, הסוגיה בסנהדרין בדף מ' עמוד ב' שהזכרנו לאל, מעלה את הצורך בחקירה של חלקיות השעה, ודוחה זאת. היא גם כן מעלה את הצורך בחקירה של איזה יובל כמו בסוגיית הירושלמי. הדעה המתנגדת לצורך בחקירה של היובל אומרת כי השאלה של באיזה שבוע, כלומר באיזה שיטה, מספיקה. אם כן, הגענו למסקנה כי ריבוי החקירות מונע מחשש עדות שקר וצמצומה מצמצם את הצורך בכך. עתה נעבור למקורן של אותן שבע חקירות לשיטת חכמים. נתחיל מהתלמוד הבבלי. כך מופיע בתלמוד הבבלי, בדף מ' עמוד א', מנען מילי, אמר רב יהודה דאמרקה ודרשת וחקרת ושאלת היטב, ואומר והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, ואומר ודרשו השופטים היטב. רב יהודה טוען כי שבע החקירות נלמדות משלושה פסוקים שעושים גזרה שווה ביניהם. שלושת הפסוקים הם בספר דברים, בפרק י' ג' לפסוק ט' ו', ודרשת וחקרת ושאלת היטב, ונאמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך. בפרשתנו. פסוק הבא בפרק י' ז' פסוק ד', והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, ונאמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל. ובדברים פרק י' ט' פסוק י' ח', ודרשו השופטים היטב, והנה את שקר העד שקרנה באחיו. הפסוק הראשון בפרשתנו מתייחס כידוע לעיר הנידחת, אנשים שמדיחים את יושבי עירם לעבוד עבודה זרה. הפסוק השני מדבר על אנשים שעובדים עבודה זרה ובית הדין מקבל עדות על כך. שני המקרים דומים, עבודה זרה אשר מוגדרת כתועבה והצורך לברר דברים אלו לאשורם. הפסוק השלישי מדבר על עד שקר שמעיד בחברו. גם כאן השופטים צריכים לבדוק את הדברים, אך כאן מתוארת רק דרישה. הגמרא עושה שיתוף של שני הנושאים, עבודה זרה ותועבה שברואה לעין, אך יש צורך להוכיח אותה מעל לכל ספק, ומעבר השני, עד שקר שהחליט על דעת עצמו בסתר בביתו לפגוע באדם אחר על ידי עדות שקר. בשני הנושאים ישנה פגיעה באדם אחר, והגמרא מכניסה לקונטקסט פגיעה שיש בה סכנת נפשות, למרות שדיני תזומם אינו בהכרח בדיני נפשות בלבד. מכאן שהצורך בדרישות וחקירות בנוי גם על מקרים פומביים פשוטים וגם על מקרים סבוכים יותר. גם אם הדרישה לחקירות נראית פורמלית בלבד, יש בזה צורך. יש אחידות בפני בית הדין. התלמוד הירושלמי מציג גישה מעט אחרת, לפחות באהבה המינה. וכך מופיע בתלמוד הירושלמי פרק הלכה א', מניין לשבע חקירות, תנא שמואל הזקן קומי רבי אחא, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, הנה אמת נכון. אמר ללא תקרא ואזל, אלא ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והוגד לך ושמעת ושאלת היטב, והיטב והיטב לגזר השווה, ליתן כל אחת ואחת שמועה, שאלה, דרישה וחקירה. שמואל הזקן דרש לפני רבי יחיא את הפסוק בפרשתנו. שבע המילים ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון, מלמדות כי יש צורך בשבע חקירות. הגמרא עונה לו כי הספירה של מילות הפסוק היא לא עיקר הדרשה אלא הגזר השווה שמופיעה גם כן בתלמוד הבבלי. מהי נקודת המחלוקת בין שיטת הגזרה שווה של רב יהודה אל מול שיטת שמואל? אפשר כמובן לומר כי השאלה היא נקודתית, האם דורשים את הדין מפסוק אחד בפרשתנו או מגזרה שווה של פסוקים? בצד זה ישנו עיקרון ידוע עולה במסכת פסחים בדף סב מחווה עמוד א', כי אין אדם דן גזרה שווה מעצמו. גזרה שווה אדם לומד רק אם הוא עברה אליו מרבו ורבו מרבו עד הר סיני. אם כן יכול להיות מעבר ל... שאלת המקור, יש מחלוקת במסורת, האם יש מסורת לגזרה שווה זו או לא? לחלופין, על בסיס מה שאמרנו, ניתן להביא רעיון נוסף. ניתן לומר כי המחלוקת נעוצה בשאלה האם הבסיס לצורך בחקירות נובע ממקרה ספציפי, עיר הנידחת, בו יש קריסה בסיסית של המארג של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, על ידי רמיסה חברתית בעיר מסוימת של עבודת השם. מקרה זה מדגיש את הצורך בקשר זה, ואת חוסר משמעות החיים במידה והקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל לא קיים. כידוע, עבודה זרה היא אחת העבירות החמורות שאדם מצווה להיהרג ולא לעבור, הם מחייבים אותו לבצען. במידה מתוך רצון חופשי אנשים ביצעו, גם אם מתוך הסתה, עבירה זו היא נורת אזהרה אדומה עד מאוד. כדי לוודא שאכן הדבר קרה, יש צורך לחקור לעומק את המקרה על שלל צדדיו. ניתן גם לצרף את השיטות השונות מהמשנה בפרק א' דמכות שהזכרנו, שטוענות כי יש לחתור לבירור העניין כאשר מדובר בדיני נפשות. גם במקרה קיצוני שכזה הוא פומבי, יש צורך לברר את הדברים כדי למנוע דין מוות שאינו נכון. אולי במיוחד במקרה שכזה יש צורך לייצר תהליך מסודר וברור, זהו מקרה אב טיפוס קלאסי. לכן, שמואל עומד את דין החקירות מהפסוק בפרשתנו. לעומת זאת, השיטה החולקת והמקובלת רואה את המקרה של עיר הנידחת כאב טיפוס למקרים של דין מוות, אך הוא משותף כחלק מהבסיס של הצורך בדרישות וחקירות. יחד עם עד זומם שהוא מקרה סעד לא פחות חשוב המדגיש את הצורך בדרישה וחקירה כאשר המוטיבציה והרצון של האדם לפגוע באחר על ידי עדות שקר. לסיכום, ראינו את המקורות השונים לצורך בדרישות וחקירות, שיטת רב יהודה ושיטת שמואל הזקן. הכרנו את השיטות השונות להיקפן של החקירות, שיטת הנקמה 7 חקירות ושיטת רבי יוסי 3 חקירות, ומה התוכנן של אותן החקירות. כמובן הרחבנו גם עם המופיע בירושלמי עם חקירה של יובל. ניסינו לעשות סדר בשיטות השונות על בסיס הקשר בין עיר הנידחת כמקרה בוחן לבסיס הדרשות והדרישות לחקירות לבין עד זומם. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, פורנזיקות דיגיטליות, או באנגלית Digital Forensics. מחשבים, טלפונים ומצלמות רשת המחוברים לאינטרנט סובלים ממתקפת סייבר כל כמה דקות. ישנם מחקרים רבים ודוחות רבים בנושא. חברות רבות מדווחות על תקיפות מסוג זה. איך חברות יכולות לזהות התקפה? על ענף זה אמון התחום של פורנזיקות דיגיטליות, או בשמו הלועזי, Digital Forensics. התחום נולד כבר בזמן יצירת המחשבים האישיים בשנות 1970-1980, אך צבר תאוצה בעיקר במאה ה-21. תחום זה הוא כללי, אך הענף המוכר ביותר שלו שוכן עמוק בתוך תחום הסייבר. הפשע הראשון הידוע בנושא זה דווח בשנת 1978 בחברת מחשבים מפלורידה, כאשר נפתחה תביעה כנגד פגיעה ושינוי של מידע. בשנים אלו נוספו חוקים רבים בארצות הברית נגד העתקה של מידע, פגיעה בו וכדומה. במהלך שנות ה-2000 נכתבו סטנדרטים רבים המכתיבים לחוקי פשעי הסייבר, ומאז הדברים רק מתפתחים והולכים, במיוחד כאשר מדובר בטרור סייבר. פורנזיקה דיגיטלית מורכבת משלושה שלבים: השגה או תיעוד של המידע, ניתוח המידע ודיווח. השגה או תיעוד של המידע בצורה מיטבית נעשית על ידי העתקה של הזיכרון של הרכיב הדיגיטלי הנפגע, או שיש חשד שנפגע. העתקה פיזית נעשית קשה יותר ויותר משום שהרכיבים הדיגיטליים הנפגעים אינם בהכרח בהישג יד, אלא בענן, לכן לעתים הם מבצעים העתקה לוגית ללא שימוש ברכיב עצמו, ולכן המידע מעט פחות מדויק. בתהליך הניתוח, אנליסט מקבל את המידע ובודק אותו על ידי שימוש בכלים שונים. חקירות רבות אלו מתבססות על פילטור לפי זמנים של שעות, דקות, שניות, סוגי חבילות מידע שעברו דרך הרכיב המחובר לאינטרנט, כתובות הרשת אשר היו חלק מהמידע שהושג ועוד. לאחר שהמנתח משיג את פריטי המידע הנצרכים עברו, הוא מייצר דוח המתאר את נקודות המבט שלו ואת הממצאים. בפורנזיקות מבוססות רשת, הבודקות תעבורה, הפורנזיקות יכולות להתבצע במצב אונליין, כלומר תוך כדי שהרכיב מחובר לאינטרנט ותוך כדי תנועה, או אופליין כאשר הרכיב הדיגיטלי אינו מחובר לרשת, כאשר שמו אותו בבידוד, כי זהו משהו בעייתי, או שלאחר שעובר זמן מסוים. ישנם כלים שיכולים לעזור לניתוח אונליין, כמו מערכות ניהול אבטחת מידע ואירועים, Security Information and Event Management, המאפשרות לבצע ניתוח של אירועים על ידי קיבוץ מספר פריטי מידע לכדי אירוע. בצורה כזו, מי שמנתח את המידע יכול להגיע להבנה בצורה מהירה יותר, תוך כדי תנועה של אירוע סייברי שמתרחש. הכרנו את נושא הפורנזיקות הדיגיטליות, עתה נחבר בין שני התחומים. שיטת רבי יוסי במשנה, טענה כי יש לחקור את העדים בשלוש חקירות, יום, שעה ומקום. כלומר, כדי להבין את התמונה המלאה של עדותם של העדים, יש צורך בהבנת הזמן לאשורו ואת המקום. בפורנזיקות הדיגיטליות הסגרנו כי בפורנזיקה של רשת יש צורך לזהות את סוג התעבורה, את הזמנים וכתובות הרשת, המקום שהאירוע התרחש בו. משום שכתובת הרשת עוזרת להבין את היחס בין המחשב או הרכיב שנפגע לבין מי שבא איתו במגע. זה מייצר את, נקרא לזה, את מימד המקום. בכך הפורנזיקות מגדירות את כמות המידע המינימלי הנדרש כדי להבין את שהתרחש. הנושא של חודש, שנה, שבע שנים ויובל אינו עולה בפורנזיקות דיגיטליות, שגם הם סוג של קביעת דרך פעולה. כמובן שפורנזיקות לא בהכרח משמשות לתביעה בבית דין, אבל הן בוודאי עוזרות לחקור מקרה. אז הזכרנו שחודש, שנה, שבע שנים ויובל לא עולה בפורנזיקות דיגיטליות, הסיבה לכך ניכרת לעין, האירועים בעולם הדיגיטלי בדרך כלל מתרחשים ברמה של דקות ושניות. שנים ופרספקטיביות רחבות יותר, פחות רלוונטיות ליומיום. אגב, הסוגיה במסכת סנהדרין, בדפי טענה כי הצורך לבדוק דקות הוא מיותר, משום שעדים יכולים להתבלבל בתוך שעה בעדותם. השעונים בזמנם לא היו מדויקים, משום שהעדות התבססה על שעוני שמש ועל הצל שהיא עושה. כיום הזמנים מדויקים הרבה יותר, ולכן גם העדות הדיגיטלית מדויקת הרבה יותר. האם היום הדרישות והחקירות של עדות בהלכה יותאמו לדקות ושניות? זו שאלה טובה עד מאוד, משום שהיום היכולת לדייק טובה הרבה יותר. לסיכום, דנו בנושא החקירות שוועידין מבצע על עדים, על היקפן ותוכנן. לאחר מכן הכרנו את נושא הפורנזיקות הדיגיטליות שגם בתוכן מתבצעות חקירות. קשרנו את שני התחומים דרך שיטתו של רבי יוסי במשנה במסכת סנהדרין, המגדירים את הסט המינימלי של החקירות הנדרשות על מנת להבין מה קורה בבית הדין, בעדות, ובאירוע של פשע סייבר או של חשד לדבר שכזה. שבת שלום.